שלום לכולם. קורבן הפסח, כפי שאנחנו רואים אותו בתורה, בתנ״ך, אחת המצוות החשובות ביותר. כידוע, יש לנו שתי מצוות עשה שמי שמבטל אותן מתחייב בעונש החמור של איסור כרת, והן הפסח וברית המילה. הקשר הזה בין פסח למילה בא לידי ביטוי נוסף בעובדה שכל ערל לא יאכל בו. זה דין שנאמר בפסח, וממנו למדו חז"ל לשאר הקודשים, אבל דין מיוחד בפסח שלא קיים בשאר הקודשים, הדין שמילת זכרה ועבדיו מעכבתו מלאכול בפסח. פירוש, מי שיש לו ילד או עבד שכבר חייב במילה וטרם נימול, אסור לו, לאבא, לאכול קורבן פסח, בשונה משאר הקודשים. בכך התורה מבליטה את הקשר המיוחד בין שתי המצוות הללו, וגם הפסח הוא סוג של ברית. ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ואכן אנחנו מוצאים הקרבת קורבן פסח כמצווה שמוזכרת בתנ״ך. בדרך כלל לא מוזכר שקיימו, לא כתוב בתנ״ך באיזה סיפור שקיימו מצוות שתי הלחם, מוסף של ראש השנה, תקיעת שופר. כן כתוב קורבן הפסח במקומות מיוחדים, בזמנים מיוחדים, אפשר לומר בצמתים מיוחדות בחיי עם ישראל. כמובן בפסח מצרים, בכניסה לארץ, קורבן הפסח וצמוד לו ברית המילה בספר יהושע, אחר כך בספר מלכים, פסח חזקיהו, פסח יאשיהו, לאחר תקופות ארוכות שבהן היה בבית המקדש, הפך לצערנו לבית עבודה זרה, כאשר טוהר המקדש בימי יאשיהו ואחר כך בימי חזקיהו, הביטוי המרכזי לשיבת עם ישראל לעבודת השם הוא ההתכנסות לקורבן הפסח. כך גם על ידי עולי בבל, כמתואר בספר עזרא. כמובן שזה גם מחייב את הדור שלנו, כמו כל מצווה בתורה שדינה בכל הדורות, אבל במיוחד שאנחנו רוצים להוליד צומת חדשה בחיים של עם ישראל, ליצור איזו תפנית, לתת לגאולה שאנחנו מצויים במהלכיה את הביטוי הנכון, כמו שראו את זה בימי יהושע ובימי עזרא. חלק מזה זה הקרבת קורבן פסח כפתיחה לבניית בית המקדש ושיבה להקרבת קורבנות ועלייה לרגל, תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם. יחד עם זאת, עם כל הרצון העז שלנו לחזור אל קיום המצווה הזו, כמובן שומה עלינו לבחון את הדברים מבחינה הלכתית מתוקדקת, האם הדברים יכולים אכן להיעשות על פי ההלכה. ולא למותר לציין ביום הזה, יום א' בניסן, היום השמיני למילואים, שזה גם היורצייט של נדב ואביהו והקריבה מהסדרה, וזה מבחינתנו תמרור אזהרה שהדברים צריכים להיעשות בדייקנות ההלכתית הנדרשת. והרבה מאוד דברים במקדש הם כחוט השערה בין מצווה לבין איסור. בדרך כלל אין לנו דברים כאלה בחיים הרגילים. יש מצוות, יש איסורים, ויש מרחב ביניהם. בענייני המקדש הרבה מאוד דברים, אם אתה עושה אותם כמו שצריך, קיימת מצווה גדולה. אם באחד הפרטים הדברים לא נעשו כהלכה, אם אחד הבגדים לדוגמה, אם בגדי הכהונה לא היה כשר, אז יוצא שאתה גם מביא חולין לעזרה, וגם אם זה בשבת אז זה חיוב סקילה וכיוצא. ולכן אנחנו עם כל הרצון להקריב קורבן פסח חייבים לעצמנו את הבירור ההלכתי הדייקני, לוודא שהדברים נעשים כהלכה. ומטרתי בשיחה הזו לא לדבר לעומק לבירור הנושאים, אלא יותר סקירה כללית על השאלות שאנחנו צריכים לפתור כדי לאפשר לנו את הקרבת קורבן הפסח כהלכתו. שאלה הראשונה שצריך להעלות, הדין של מקרבין אף על פי שאין בית. הרי המקדש וחורבנו, כמובן שאנחנו מצווים גם לבנות אותו, אבל אני מדבר כרגע על המצב התיאורטי שתתאפשר הקרבת קורבן פסח לפני הקמת מקדש. האם הדבר הזה אפשרי? הדבר הזה שנוי כבר במחלוקת תנאים. המשנה במסכת עדויות אומרת, אמר רבי יהושע, שמעתי, כלומר שמעתי מרבותיי, מסורת מקובלת, שמקריבים אף על פי שאין בית. מותר להקריב במקום המקדש, אף על פי שהמקדש עדיין חרב. ולמה? אומרת הגמרא, מפני שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. כלומר, בעיקרון אנחנו צריכים לדעת, הרי אסור להקריב קורבנות שלא במקום המקדש. רק במקום המקדש מותר להקריב קורבנות, למעט תקופות מסוימות בחיי עם ישראל שהיה היתר במות. ואגב, קורבן פסח אסור להקריב בבמות, אפילו בזמן היתר במות אסור להקריב בבמת יחיד. אנחנו צריכים שהמקום, מקום המקדש, יוגדר כמקום קדוש, כדי שניתן יהיה להקריב בו, להקים בו את המזבח ולהקריב בו את הקורבנות. מה קורה לקדושה הזו כאשר המקדש חרב? אז על כך אומרת המשנה, כמו שאמרתי, שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית. יש אמנם בגמרא ויכוח על זה. יש דעה שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כלומר, כאשר המקדש חרב, הקדושה בטלה עד שתחודש, עד שתחודש בנועל שכתוב במשנה במסכת שבועות. יש נועל מפורט איך לחדש את הקדושה, או גם אם הקדושה קיימת, איך להרחיב את הקדושה. דוגמה, אני גר בשכונת הר חומה, נניח שירצו להרחיב את קדושת ירושלים עד השכונה שלי כדי שנוכל לאכול קורבן פסח גם אצלנו בבית. מה הנועל להוסיף שטח לקדושה? אז המשנה במסכת שבועות אומרת שאין מוסיפין על העיר העזרות, אבל העזרות אלו במלך ובדין ונביא ואורים ותומים. זאת אומרת, אלה הגורמים שצריכים לתת את האישור לעניין, בנוסף לאיזה טקס מסוים עם קורבן תודה. לא ניכנס רגע לפרטים. בכל אופן, יש בגמרא ויכוח בשאלה הזו, האם הקדושה קיימת לאחר החורבן או לא. ההשלכה היא לא רק לגבי אפשרות ההקרבה, אלא גם לגבי אפשרות הכניסה להר הבית ולמקום המקדש בטומאה. אם הקדושה קיימת, אז כל ההלכות שנאמרו להיכן מותר להיכנס, באיזה דרגת טומאה, עדיין בתוקפן. אם הקדושה בטלה, אז אפשר להיכנס לכאורה גם בטומאה לכל מקום בהר הבית. ויש בדבר הזה ויכוח בין הרמב"ם לראב"ד בהלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה י"ד. הרמב"ם פוסק שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, הרב"ד פוסק שלא, לכן גם הוא אומר שהנכנס לשם עתה בטומאה אין בו כרת. מה אנחנו יכולים להגיד על המחלוקת הזו? יש מחלוקת, אז לכאורה להיכנס אי אפשר למקומות שאסורים בכניסה לתממת מפני דעת הרמב"ם, להקריב אולי אי אפשר מפני דעת הראב"ד. מה עושים בעניין הזה? אז קודם כל, באמת באחרונים שדנו בנושא, רובם ככולם צידדו בהרחבה בדעת הרמב"ם. העריך בעניין הזה הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בשו"ת משפט כהן סימן צדיק וו, אריכות רבה לבסס את הדעה שקדושת ירושלים היא נצחית וגם בחורבנו היא קיימת, ולכן אפשר לחדש את העבודה ללא קידוש מחודש של השטח. אבל פה אני רוצה להגיד עוד הערה לגבי שיטת הראב"ד. המשנה בשבועות שאמרתי, אין מוסיפין על העיר הזרות אלא במלך ובדין ונביא ואורים ותומים. אומרת הגמרא במסכת שבועות שהדברים הללו לא היו כולם בבית שני, כי ההורים וטובים לא ישיבו, ומלך לא היה. עזרא ונחמיה הקימו את הבית בחסות מלכי פרס. נחמיה היה הפכה, אחד מהדרפנים והפחות שאנחנו קוראים עליהם למגילת אסתר. לא הייתה כאן מדינה עצמאית. אז אם כן, שואלת הגמרא, אז יש תיאור בספר עזרא על טקס שעשו שם לקדש את ירושלים. אנחנו יודעים הרי שירושלים, שהקריבו קורבנות בירושלים בבית שני. אם לא היה התנאים המינימליים לקידוש השטח, כיצד הקימו מקדש והקריבו קורבנות? אז הוא גם עומד ככה, של הדעה שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז הקמת בית המקדש השני התאפשרה בגלל ששלמה, שדוד ושלמה קידשו את ירושלים, והקדושה הזו נשארה לנצח, וחורבן בית ראשון לא ביטל אותה, ולכן התאפשר לחדש את הקדושה בבית שני. זאת אומרת, להמשיך על סמך אותה קדושה בבית שני. לעומת זאת, לפי הדעה שקדושה בטלה, אין מנוס מלומר שלא צריך את כל התנאים הללו, מלך ונביא ובדין והורים ותומים, כדי לחדש את הקדושה, אלא כוונת המשנה בשבועות שרק אחד מהם מספיק, או מלך או נביא או בדין או הורים ותומים, די באחד מהם כדי לחדש את הקדושה. וזה מה שעשה עזרא, כי לא היה לו מלך, לא היה לו הורים ותומים, אבל נביאים היו, חגי זכריה המלאכי, סנהדרין כמובן הייתה, ודי באלה, באחד מאלה, כדי לחדש את הקדושה. נמצא אם כן שאחת מן השתיים. או אם נאמר שההלכה כרמב"ם, כפי שרוב ככל האחרונים נקטו מעיקר הדין, שקדושת ירושלים קיימת ונצחית וניתן להקריב קורבנות, אז ודאי שאנחנו יכולים. אבל גם על פי הראב"ד מסתבר שדי באחד מכל אלו, אז דיינו באו מלך או נביא או בדין או הורים ותומים כדי לחדש את הקדושה. ומה זה מלך? הרי מאיפה לומדים את הדין הזה שצריך מלך או נביא? לומדים את זה ממשה רבנו, ככה הגמרא בשבועות אומרת. משה רבנו לא היה מלך במובן המדויק של המושג, הוא לא הוריש את מלכותו לבניו, זה לא היה למען יאריך ימים על מלכתו הוא ובניו בקרב ישראל, הוא היה מנהיג של עם ישראל. ומסתבר אם כן שדי במנהיגות מוכרת של עם ישראל כדי לקדש את השטח. זאת אומרת, המסקנה מהדברים, החשבון הוא כזה: על פי הרמב״ם אין שום בעיה להקריב קורבנות היום, וככה הדעה המקובלת באחרונים. גם על פי הדעה השנייה ניתן להסתפק למשל בהחלטת ממשלה שתחליט לקדש את השטח, או באיזה גוף שיוסמך על ידי הממשלה, נגיד שהממשלה תסמיך את הרבנות הראשית לקדש את השטח מחדש, וזה מספיק ואחד מכל אלו. ככה נראה לכאורה. אני אומר כאן כמובן דברים שטעונים יותר ביסוס על המעמד של השלטון כיום והשוואתו למלך וכו'. אני מדבר כרגע יותר בראשי פרקים על קצה המזלג, ואתם תסלחו לי אם מדי פעם אני מעגל פינות בביסוס הדברים. אני בעיקר מטרתי להגיש את הדעות הקיימות. הנושא של המזבח, אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ב' הלכה א', המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם. הבנה מקובלת בנושא הזה שאכן יש למזבח מקום מדויק מאוד, ואי אפשר להקריב קורבנות במקום אחר. והגמרא במסכת זבחים מספרת שעולי בבל, כאשר עלו ארצה והגיעו אל חורבות המקדש הראשון ורצו להקים את המקדש מחדש, היו צריכים באמת לאתר את המקום המדויק של המזבח. איך עשו זאת? הגמרא שואלת, אלא מזבח מנה ידי, מאיפה ידעו בדיוק את מקומו? ואומרת הגמרא כמה תשובות. יש תשובה שהיה למר כך איזה גילוי נבואי, תשובה אחרת, שלושה נביאים עלו מהם מן הגולה, אחד העיד להם על המזבח, ואחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, מה שאמרנו מקודם. העיד שאותו עדות של איש מפי איש, או מהזיכרון, שאנשים שעוד זכו, כתוב הרי בספר עזרא, שרבים מהזקנים שראו את הבית בחו, כי זכרו את הבית הקודם. היו עוד אנשים שראו, אנחנו רגילים לחשוב שהיו 70 שנה בין שני המקדשים. זה לא מדויק. גם 70 שנה, אז זקן בין 85 יכול לזכור מה שהוא היה כבר אחרי בר מצווה, יכול להעיד על מה שהוא ראה בית ראשון. אבל המצווה של דבר, 70 שנה היו בין חורבן הבית הראשון לבין השלמת הבית השני, והמזבח נבנה כ-20 שנה קודם, כ-50 שנה מפרידות בין חורבן המקדש לבין חידוש המזבח והקרבת הקורבנות, ולכן אין כל קושי בהנחה שאכן היו עדים למקום המזבח. מה אנחנו עושים? לצערנו הרבה הרבה יותר מ-50 שנה עברו, עדים לכאורה עין. איך נדע לזהות את מקום המזבח? ובכן, מה שעומד לנו לעזר מעניין הזה, זה הזיהוי של אבן השתייה. לא אכנס כאן לכל הפרטים, הרדב"ז לפני כ-400 שנה קבע כהלכה למעשה שהאבן הבולטת הידועה שנמצאת מתחת לכיפת הזהב היא אבן השתייה. הוא מדבר על זה באופן החלטי כדבר ברור, מוחלט, בלי ספק. על פי ההנחה הזו הוא יתיר הלכה למעשה להיכנס להר הבית, למקומות שמותרים על פי כאשר הבסיס לחישובים הוא ההנחה הזו. כי אם אנחנו יודעים למקם נכון את קודש הקודשים ואת היחל ולפי זה את העזרה, אז לפי זה אנחנו יכולים למקם את כלל התחומים בהר הבית, לדעת איפה מותר לתמימת להיכנס ואיפה לא. והרדב"ז קבע הלכה למעשה על פי ההנחה הזו, וההנחה הזו, מעבר לזה שיש כך מסורות קדומות כבר, שצריך להבין שהבניין הזה עומד פה כבר 1,300 שנה. 1,300 שנה אנחנו כבר יודעים בביטחון שלא נעשו פה שינויים מהותיים בפני השטח. וב-600 שנה שבין החורבן לבניין השיקוץ הזה, גם בתקופה הזו יש, ודאי שהיו פה יהודים באזור, מספיק שפעם ב-50 שנה אבא יעמוד בהר הצופים ויגיד לבן שלו, אתה רואה שם את האבן הזו? פה קודש הקודשים, כדי שהמסורת הזו תעבור מדור לדור. ידוע שבזמן שהירדנים שלטו פה, היו יהודים עולים ברגלים להר ציון, מסתכלים באיזה נקודת תצפית גבוהה ואומרים, אתם רואים שם, פה הכותל, פה. למה לא נחשוב שיהודים עשו ככה בכל הדורות אחרי החורבן? לכן אין כל קושי בהנחה שהמסורת הזו אכן עברה מדור לדור. נוסף לכך, המסורת הזו נתמכת מהנתונים הטופוגרפיים. המשנה במסכת מידות מוסרת לנו את התחומים בהר הבית, את הפרשי המפלסים והגבהים, ההיכל והעזרה ועזרת נשים וכלל הר הבית, והדברים מתאימים יפה להפרשים הקיימים היום בין הרמה המוגבעת במרכז הר הבית שעליה האבן לבין התחומים שמסביב. עדיין צריך לדון, נניח שאנחנו יודעים את אבן השתייה, האם זה נותן לנו את המידע המספיק לגבי מקום המזבח? זה תלוי בכמה שאלות, גודל האמה. טוב, אני מבקשתי פה לקצר, אז אני רק אזכיר ממש בראשי פרקים את הדברים החיוניים שנדרשים לנו. בגדי כהונה, כולל זיהוי של תכלת, ארגמן, תולעת שני, הטומאה, הרי אנחנו טמאי מתים, כידוע טומאה דחויה בציבור, כאשר יש קורבן שיש לו תאריך קבוע, מותר להקריב אותו גם בטומאה. אבל על פי הדעה המקובלת, לשם כך נדרש שיהיה כהן גדול שעל מצחו ציץ, כדי שיהיה, והציץ הזה לרצון אין לפני השם מרצה על הטומאה. כאשר עושים בטומאה צריך שיהיה גם את הכוח כפרה שיש בציץ כדי לאפשר את ההקרבה הזו בטומאה. כדי שיהיה כהן גדול עם ציץ, אז צריך עוד כמה דברים, לדוגמה לזהות בוודאות את אבני החושן, מי בכלל ממנה כהן גדול, מי הגורם שמוסמך. אני כרגע, לצערי, כרגע מסתפק רק בהזכרת סימני השאלה. אני אגיד רק באופן כללי. אמירה עקרונית וחשובה לכל לכל העניין הזה. היו מגדלי ישראל רבים בדורות האחרונים שהתחילו לדון על השאלות הללו, בראשונה הציב אותם בצורה מסודרת רבי צבי הירש קלישר בספרות דרישת ציון, והוא עורר, הציף את השאלות והתכתב עם רבי עקיבא איגר וחתן סופר, ובעקבות הדיון הזה התפתח הדיון הלאה. היו מגדלי ישראל שהצביעו על בעיות שנראו להם בלתי פתירות כדי לחדש את עבודת הקורבנות. אני אומר, מה שהיה פעם נראה בלתי פתיר יכול היה להיאמר שהחתן סופר לדוגמה ישב בפרשבורג ודן עם חותנו רבי עקיבא איגר, האם לבקש ממוטיפיורי שיבקש מהסולטן הטורקי רשות להקריב קורבן פסח? אז כמובן שבמצב הזה מה שלא היה זמין מתחת לידיים נחשב כמכשול בלתי עביר. לא כן היום, מדינה שלמה, חזקה, מבוססת עם מיליוני יהודים, יש הרבה דברים שנראו פעם בלתי אפשריים והיום אנחנו מסוגלים להרים את הפרויקט הזה. לכן אני אומר, כל סימני השאלה שמניתי ועוד אחרים זה לא מכשולים שמהווים תירוצים להימנע מן העבודה, אלה משימות, משימות שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את היעדים, את דרכי השגתם, ובעזרת השם לפתור את כל השאלות כדי לאפשר את קורבן הפסח. תראו, מדי שנה בשנה בעונה הזו יש התעוררות להקרבת קורבן פסח. אנשים נזכרים ככה, גמרו את פורים, מתחילים לחשוב על קורבן פסח. אחרי זה עובר הפסח, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. אני מציע לציבור, במקום להיזכר אחרי פורים ולהתחיל לחשוב איך עושים מיד קורבן פסח עוד שבועיים, בואו נחליט, אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח לא בפסח תשס"ח, אלא בפסח תשע"ג, ולחשוב מה כל אחד מאיתנו צריך לעשות כדי שזה יקרה, ובעזרת השם, בהתגייסות נכונה, נוכל להגיע לזה. רק דוגמה שאני זרוק לציבור, ומי שיקח את זה על עצמו, תבוא עליו ברכה. להקים איזה אתר אינטרנט שירכז את כל המידע על הכהנים, אלה שעל הייחוס שלהם, מה ידוע על השושלת המשפחתית שלהם, כדי שנוכל יותר בוודאות לדעת שיש לנו כהנים הקשרים לעבודה. בלי רצון שנזכה לחדש את קרבת קורבן פסח והמקדש בכללו והעבודה בכללה, במהרה בימינו, אמן ואמן.